רדיו סול סיואייר, הרדיו של ישראל. פודקאסט, אחד מהטרנדים החמים שיש היום. רוצים להקליט פודקאסט משלכם? רוצים שכל העולם ישמע אתכם? רדיו סול, הרדיו האינטרנטי הגדול בישראל, מזמין אתכם לאולפן ההקלטות האיכותי והמקצועי ביותר, עם פודקאסט אודיו ווידאו כולל גרין סקרין. לפרטים נוספים חייגו 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת קול נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
אתם מאזינים לתוכנית מורשת יהודית וזהות ישראלית בהגשת בן שפט.
ערב טוב, כאן בן שפט מאולפן 3 ברדיו סול. ברוכים השבים וברוכות הבאות לתוכניתי מסורת יהודית וזהויות ישראליות. היום יום רביעי, כ"ג אייר תשפ"ה, 21 למאי 25. רדיו סול שמח לארח הערב את הרב דוקטור דוד רוזן בשיחה שנייה על הכנסייה הקתולית לאחר מות האפיפיור פרנציסקוס לפני כשלושה שבועות. הרב דוקטור רוזן הוא לשעבר המנהל הבינלאומי ליחסים בין הדתות של הוועד היהודי האמריקאי, חבר בוועדה של הרבנות הראשית לישראל לדיאלוג עם הוותיקן ושאר הדתות, לשעבר הרב הראשי לאירלנד. בשנת 2005 קיבל תואר אבירות מטעם האפיפיור על תרומתו לפיוס יהודי קתולי, ובשנת 2010 קיבל תואר מפקד ממלכת בריטניה ממלכת אנגליה אליזבית השנייה עליה השלום. ועמו נדון בשאלה האם מלחמת חרבות ברזל חיבלה עמוקות ביחסי כנסייה יהדות. ניגע בנושאים הכנסייה בעידן האפיפיור פרנציסקוס שהלך לעולמו לפני כחודש, ומה היה יחסיו ליהודים? ומצד שני, מה הצפי יחסי כנסייה יהודים בעידן האפיפיור הטרי לאו ה-14? ולפני שנצא לדרך, נשמע לבקשת הרב דוקטור דוד את שירה של ריטה, הכניסיני תחת כנפך, ונאחל לריטה מזל טוב לקבלתה את תואר דוקטור לשם כבוד מטעם אוניברסיטת בר אילן.
ואת רחמים בין השמשות שכיב האגל לך סוד יסורי אומרים
הרב דוקטור רוזן, אתה איתנו?
אני איתך.
יפה, שלום לך וברוך הבא לרדיו סול.
תודה.
ולפני שנתחיל, ספר למאזינים בקצרה על פעולותיך הבינלאומיות לקירוב בין הדתות בעולם.
בסדר. הסיפור התחיל כאשר הייתי רב צעיר בדרום אפריקה, ומתוך מחויבות לצדק חברתי, רציתי למצוא דרך לגשר בין הקבוצות שתחת המדיניות של השלטון, הופרדו ולפעמים בצורה די אכזרית. אז אחד הדברים שיכולת לעשות בלי להיזרק מיד לכלא או להיגרש מהמדינה, היה דווקא דרך הדתות. וכאשר נכנסתי לתחום הזה ונפגשתי עם המנהיגים השונים, גיליתי בורות מתאימה לגבי מה הם באמת הם יהודים, ומה הם מענים, בכל מיני סטריאוטיפים, וראיתי שזה נורא חשוב שאני נפגש איתם, כדי להיאבק נגד הסטריאוטיפים, וכדי לקדם הבנה בין דתית. אבל יחד עם גילוי הבורות של העמיתים הנוצרים והמוסלמים, גיליתי גם שאני די בור ועם הארץ לגביהם, והיו לי גם סטריאוטיפים לגביהם, ואם אני רוצה להיות מובן, אני צריך להבין. ונכנסתי יותר ויותר לעומק של כל הנושא, בסופו של דבר שלטונות התפטרו ממני בדרום אפריקה, נהייתי רב ראשי של אילן כפי שאמרת, ואתה לא יכול לעשות את מלאכתך נאמנה כנציג של הקהילה היהודית ושל היהדות שם, אם אתה לא עוסק בתחום הבין דתי. אז נכנסתי יותר ויותר לעומק, אותה תקופה, שנות ה-70-80, אז היו מעט מאוד רבנים אורתודוקסים שהיו מאוד מעורבים בתחום הזה, ונכנסתי יותר ויותר לעובי הקורה, וכאשר חזרנו ארצה ב-85...
עוד רגע, זה לא הייתה בתקופה במלחמה בין הפרוטסטנטים לקתולים, הבלק פריידי וכל הדברים האלה?
זה היה אחרי בלק פריידי, אבל זה היה בתקופה שנקרא המוראות שם, והיו הרבה מתחים, ואני למעשה...
זה היה לאחר הסכם השלום של טוני בלר?
לא, הרבה לפני.
הרבה לפני.
והיה הרבה סיפורים מספר על קשר בין הקבוצות השונות. בניגוד לדרום אפריקה, איפה שם היה צדק די ברור בצד אחד, והרשע בצד השני, באירלנד לא יכולת לומר את זה, כי היו טיעונים וטענות לגיטימיים מפני הצדדים שם, ורק יכולת להגיד להרוג ואלימות זה לא בסדר, והייתי כן מעורב קצת במאבקים בין דתיים להשכין שלום שם, אבל מינורים. זה לא היה כל כך פוליטי כפי שאני הייתי מעורב בדרום אפריקה. אבל חזרנו ארצה וארגונים יהודים בינלאומיים ביקשו ממני לייצג אותם בתחום הבין דתי, וכאשר המגעים התחילו מהוותיקה, מדינת ישראל ביקשה ממני להיות חלק של המסע ומתן שניהל את היחסים עם הוותיקן, מתוך הכרה שבצד השני של השולחן לא היו רק דיפלומטים ומשפטנים כפי זה בדרך כלל, אלא גם אנשי דת, והיה חשוב שיהיה מישהו מצידנו שקצת מכיר את ההבדל בין פרוטסטנטים וקתולים, לא בין בני אור ובין חושר.
דהיינו שני דמויות תיאולוגיות, הן מהצד הנוצרי והן מהצד היהודי.
סליחה, עוד פעם?
שני דמויות תיאולוגיות, אחד מהצד הנוצרי ואחד מהקתולי ואחד מהצד היהודי.
מי היה הדמות מהצד הקתולי?
אני לא יודע, עם מי ישבת אתה ו...
לא, תראה, כל מהצד הקתולי, כולם היו אנשי תמורה. מצדנו, אני הייתי הרב היחידי.
אתה הכרת אחד באופן אישי אחד מהאפיפיורים, אולי יוחנן פאולוס השני,
או בנדיד... הכרתי שלושת האפיפיורים האחרונים, עם כל אחד נפגשתי למעלה מ-10 פעמים.
כולל רצינגר, בנדיקטוס
השני. במיוחד רצינגר, שדווקא היה לי קשר יותר הדוק איתו, גם מקודמו וגם מיורשו.
כי רצינגר השאיר עליי רושם של אפיפיור גרמני, תיאולוג ממדרגה ראשונה.
זה נכון ונכון, אבל הוא גם השאיר רושם לדאבוני על הרבה אנשים, של איש קר וקשה, והוא לא היה כזה. הוא היה איש עמים מאוד, אפילו עם חוש הומור, על אף שהוא היה גרמני, אבל הדבר הזה לא יצא חוצה.
אתה ראית...
לא היה רחוק מהאמת של האדם.
אתה ראית את הסרט בנטפליקס, האפיפיורים?
ראיתי, ואני חושב שהסרט הוא, בסדר לגבי פרנציסקוס, אבל מאוד לא בסדר כלפי בנדיקטוס.
מדוע? אני מצאתי אותו שמה מחייך, אמנם מתוודה, מתייסר, אבל שהרגיע רגע הכדורגל והפיצה, הוא היה כמונו.
זה נכון, אבל אני חושב שהוא היה הרבה יותר חביב וחינני ממי כפי שהוא הוצג.
טוב, הוא עליו השלום, הוא נפטר לפני איזה שנה פלוס, ונקבר במקום שונה. נתקרב לא, לכנסייה ולוותיקן, ונבהיר למאזינים, שהוותיקן היא מדינה עצמאית בתוך איטליה עם צבא או משמר לאומי שכולם שוויצרים. נצרות היא דת מונותואיסטית אברהמית שצמחה לפני כ-2000 שנה והתפשטה מארץ ישראל. היא דת בעלת תפוצה הרחבה ביותר, מספר המאמינים שלה עולה מעל 2.3 מיליארד איש, ועוד דבר הכי חשוב, הם מהווים 31% מאוכלוסיית העולם כולו. ואז נשאלת השאלה אליך, האם אנחנו במשבר בין מדינות, דהיינו משבר בין מדינת הוותיקן ומדינת ישראל, או במשבר תיאולוגי ביחסי כנסייה יהדות?
בוודאי שאין שום משבר תיאולוגי. המהפך שהתרחש בכנסייה הקתולית בשנת
1965
עם המסמך נוסטרטה בזמננו אנו שיצא מכנות הוותיקן השני.
אתה היית חלק ממנסחי המסמך החשוב הזה?
אמנם אני זקן, אבל אני לא כל כך זקן, הייתי רק בן 14 בשנת 65. אבל אחר כך, במיוחד מאז שחזרנו ארצה ב-85, הייתי מאוד מעורב בכל הנושא הזה, גם כיושב ראש של הוועדה הבינלאומית היהודית ליחסים עם הדתות, שזה בעיקר הגוף המייצג את העולם היהודי במגעים עם הוותיקן, וגם כחבר ברבנות הראשית לישראל, במשלחת הרבנות הראשית לישראל לדיאלוג עם הוותיקן, שהוקם בעקבות הביקור של יוחנן פאולוס השני בשנת 2000. אבל למעשה, אתה שואל לשאלתך, הבעיה התיאולוגית כבר לא קיימת אחרי נוצרי דת.
הורידו את האשמה הקולקטיבית על היהודים?
לא רק זה, שזה בין כבר היה עיוות אפילו מבחינתם, אלא גם הודיעו שהברית בין הקדוש ברוך הוא לבין עם ישראל ברית נצחית לא הופרה ולא תופר, ולמעשה הוקיע את האנטישמיות. אבל אם אתה אומר שהברית לא הופרה ולא תופר, אין לך בכלל בעיה עם חזרת עם ישראל למולדתו ועם הקמת ריבונות בה. הבעיה אחר כך הייתה בעיה פוליטית, ורק אחרי כנס מדריד, הוותיקן היה מוכן לשאת ולתת על הקמת יחסים. זה היה חשוב לנו מבחינת הדימוי של היהודים של מדינת ישראל בקרב העולם הקתולי בכלל, שעדיין הכנסייה שם בעלת השפעה, בעלת משמעות, גם לקהילות שקיימות שם, וגם לנושאים הבינלאומיים בכלל.
אז אני אגיד לך מה מפריע לי, אומר לך מה מפריע לי במסמך נוסטרה איטאטה. הם לא קוראים ליהודים בני ישראל, הם קוראים להם בני אברהם. אתה חי עם זה טוב?
אבל אם אתה קורא את המסמכים אחר כך, קווים המנחים על נוטרדאם ב-74, הרישומים הלך להציג את יהודים ב-85, אתה רואה ששם כל השמות הראויים הם מושומצים שם. אבל לחזור לשאלתך, אז הבעיה היא לא בעיה תיאולוגית, ואפילו את הבעיה הפוליטית, אני לא יכול להגיד שזו בעיה בין מדינות. סך הכל הנציא הרצוג היה שם בטקס ההכתרה של הפיפיור החדש. היו נציגים גם בישראל, גם מהרבנות הראשית, גם נוכחים שם. ולמעשה הם מבינים אפילו בוותיקן שיש הבדל בין ממשלת ישראל לבין מדינת ישראל.
אז אני אשאל אותך, מי היא הסמכות בשם מדינת ישראל והעם היהודי האחראי על יחסי כנסייה יהדות? מי, איפה מקור הסמכות? זה ממשלת ישראל שמדברת הן בשם המדינה והן בשם העם היהודי לתפוצותיו, או?
אז יש גופים שונים. עכשיו, ממשלת ישראל מדברת בשם מדינת ישראל. אם היא באמת מייצגת מדינת ישראל כולה כראוי, זו שאלה אחרת. אבל גם במדינת ישראל יש עניין של דיאלוג בין מדינות ויש דיאלוג בין דתי. הגורם הרשמי שאחראי על הדיאלוג הבין דתי זה הרבנות הראשית ישראל, ויש ועדה מיוחדת תחת נשיאות היום של הרב רצון הרוסי, ולפניו היה הרב ראשי של חיפה, הרב שי שוב כהן זכר צדיק לברכה.
מי זה כיום? לא שמעתי טוב. מי זה היום?
היום הרב רצון הרוסי, הרב ראשי של קריית אונו, ו... פרופסור למשפט עברי, אני חושב באוניברסיטת בר אילן, ולמעשה הרב התימני הבכיר ביותר במדינת ישראל.
אני מקווה שהוא עושה את עבודתו נאמנה.
סך הכל אנחנו כשישה איש בוועדה הזאת, אז כל אחד עושה, אני חושב, עושה מלאכתו נאמנה. יש מומחים לתחומים שונים, מומחים למשפט, מומחים לרפואה, מומחים לאתיקה, שהדברים האלה הם הנושאים שאנחנו בעצם באים במגע כל שנה או שנתיים עם הוותיקן, הנושאים ברומו של עולם מבחינה חברתית ומדעית.
האם הכנסייה רואה את מדינת ישראל כמקור סמכות לעם היהודי לכל העם היהודי, או, או מפרידה ומבדילה בין העם היהודי התיאולוגי למדינת ישראל הפוליטית?
קודם כל היא רואה את מדינת ישראל גם כמקור תיאולוגי וגם כמקור פוליטי, אבל היא לא רואה את מדינת ישראל כמייצגת את כל העולם היהודי, כי כפי שהזכרתי מקודם, יש ועדה יהודית בינלאומית ליחסים עם הוותיקן, שאני הייתי היושב ראש שלו פעמיים, והוא בעיקר מוקב מארגונים אמריקאים, כולל שלושת הזרמים של יהדות שם, אורתודוקסים, קונסרבטיבים מסורתיים וגם רפורמים.
אתה, עם זיכרונים לא מטעה אותי, אתה היית בצוות הקטן של המסע ומתן על הקמת יחסים מלאים בין מדינת ישראל לוותיקן.
אוקיי.
תספר לנו מה היה ברקע עד שהוותיקן הכיר ב-1993 במדינת ישראל.
אז תרצה לי לתקן אותך ולומר שהוותיקן עמדה על כך שזה לא היה נכון להגיד שהם רק הכירה במדינת ישראל אז. הכירה במדינת ישראל מזמן וקיבלה ראשי ממשלה, אני חושב הראשונה הייתה גולדה מאיר, שהייתה בוותיקן, אלא עניין של יחסים דיפלומטיים מלאים התעכבו בגלל הדאגות הפוליטיות מצדם והאיומים שקיבלו ממדינות אסלאם ובמיוחד מהעולם הערבי. אבל למעשה, כאשר אנחנו באנו למצב ומתן איתם, מבחינתנו אומנם הנושא היה עניין יחסים דיפלומטיים, מבחינתם היו אינטרסים אחרים, ובמיוחד הגנת על הקהילות שלהם ועל המוסדות שלהם תחת החוק הישראלי.
מה היה החשש שלהם מקיום יחסים מלאים מבחינה פוליטית, עם מה חששו? זה שהם היו תחת לחץ, אני מבין את זה, לא מקבל, אבל אני מבין. מה הם חששו מתוך עצמם?
אני אספר לך סיפור. 25 שנים אחרי נוסטריטטה, טיילתי מהמשרדו של הקרדינל ולברן, שהיה אחראי על הדיאלוג עם העולם היהודי, לפגישה עם הפיפיור יוחנן פאולוס השני. בדרך שאלתי אותו, יש לכם באמת סיבה אמיתית לחשוך מבחינה פוליטית ביטחונית מהקמת יחסים במדינת ישראל? הוא אמר לי, לא רק שיש לנו סיבה לחשוש, היו איומים יצירים על הקהילות שלנו, שאנחנו נסבול אם אנחנו נקים יחסים דיפלומטיים מדינת ישראל.
וזה פג משום האיומים האלה נעלמו משום ש...
אז אני, עוד סיפור, כאשר הוכרז בסיבת עיתונאים בוותיקן על התחלה של מגעים בין הוותיקן לבין מדינת ישראל למטרה לנרמל יחסים מלאים בין השניים, שאלו את יואקין נברו ואל, שהיה דובר הוותיקן, מדוע רק עכשיו אתם מתחילים לשאת ומתת עם מדינת ישראל על כך? והוא ענה, הלו כל העולם הערבי, כולל הפלסטינאים עכשיו במגע עם ישראל, למה שלא אנחנו נהיה במגע עם ישראל? אז אפשר לענות לו, אנחנו היינו חושבים שמוסד שמתיימר להיות מוסד מוסרי לעולם, היה מוביל תהליך ולא ממתין עד שכולם כבר בתהליך כי קופצת על הקרון. אבל בכל זאת, הוא ענה, בעצם אפילו מצליח לפתומו, שגילה שהבעיה באמת הייתה בעיה פוליטית ביטחונית.
זה היה בתקופת כהונתו של האפיפיור יוחנן פאולוס השני, הפולני הנחמד בעיניי.
כן, לדעתי כל האפיפיורים האחרונים היו נחמדים, אפילו כאשר חילקנו איתם, אפילו כאשר לא היינו מסכימים איתם. אני חושב שכולם חשבו שהם באמת ידידים של העם היהודי.
להוציא פיוס ה-12.
לא, אמרתי שלושת האחרונים.
השלושת האחרונים, אני מסכים איתך, כן. אני מסכים איתך. נעבור לשאלה אחרת שגם מטריגה אותי. האם יש מיסיון של הכנסייה הקתולית לעבר היהודים או היהדות?
לפני 10 שנים, לציון 50 שנה לנוסרי תאטה, הוציא הוותיקן המזכירות ליחסים עם העם היהודי, מסמך מקיף שבו הוא אומר בצורה מוצהרת, אין שום מסגרת למיסיון יהודים, וגם לא נכון להיות כן, כי הלא הברית בין הקדוש ברוך הוא לבין המצוות ברית נצחית, ולכן העם היהודי בחסד, דהיינו בעצם הוא לא זקוק לגאולה להיות קרוב לקדוש ברוך הוא, על אף שהם אמרו יחד עם זאת, שהדבר לא צריך למנוע מנוצרים להעיד על אמונתם, אבל בסופו של דבר, על אף האמונה שכל העולם מגיע דרך אמונתם, זה בידי הקדוש ברוך הוא, ואסור לנוצרים לנסות להמרת דת של יהודים.
למרות שאני זוכר בילדותי, שאבי היה אבי, זיכרונו לברכה, תמיד פחד ממיסיון, וזה היה שיחת דיבור קבועה, בלכתו חזרה מבית כנסת עם יהודי אחר, שניהם היו יוצאי גרמניה, ואת המילה מיסיון זכיתי במרכאות לשמוע מגיל 5.
בתקופת אבא שלך אתה היה מוצק, אתה מכיר את הביטוי, זה שאני פרנואידי לא אומר שלא מנסים להרוג אותי. אז הייתה הצדקה מוחלטת עד לתקופה האחרונה. אבל אם נוצרי תאטה, במיוחד עם השנים האחרונות, דהיינו עשור האחרון, הדבר הזה הוא עבד עליו הכלח לגמרי.
טוב, לפחות את הנושא הזה ביררנו לגמרי. ברשותך נעבור לעידן פרנציסקוס והיהודים. האם לדעתך האפיפיור פרנציסקוס הייתה גישה חיובית, מעשית, ביחסי יהדות כנסייה, כפי שהיו לאפיפיורים פאולוס השישי, יוחנן פאולוס השני, ומה עשה בפועל לקידום היחסים?
עוד יותר, גם מקודמם. למעשה, לא היה מעולם אפיפיור שהכיר יהודים והיו לו ידידויות עם יהודים, כפי שאפיפיור פרנציסקוס. כאשר הוא היה הקרדינל של
בבונס אריס
בארגנטינה, פתח את דלתות הקתדרל שלו לימי זיכרון ביום השואה, ולזכור לכבד את זיכרון הקורבנות של תקופת השואה. הוא גם כתב ספר יחד עם אחד מהעמיתים, מהידידים הקרובים ביותר, הרב סקורקה, וגם הידידים עם כל הזרמים, היה בידידות עם רבנים מכל הזרמים, וגם ביקר בבתי כנסת, בימים נוראים, וגם בחנוכה, כאשר אני הייתי נוכח בטקס הכתרתו של פרנסיסקו. דרך אגב, הוזמנתי גם לטקס הכתרה של הפיתוח החדש, לאו, אבל זה היה יום ראשון ולא יכולתי להגיע בגלל
שבת. חבל שלא עלית על מטוס כנף ציון יחד עם הנשיא.
האמת היא שניסיתי, זה סיפור בפני עצמו.
טוב.
עליו שכמובן יש לנו קשרים שחוזרים לאירלנד, כי אני הייתי יורסו של הסבא שלו.
של סבור,
סבא שלו, הרב הרצוג, היה הרב הראשי הראשון לאירלנד.
נכון.
אני הייתי הרביעי. אבל בכל זאת, אני חוזר לטקס ההכתרה של פרנסיסקוס, אז כאשר הוא דיבר לקהל, בתוך החצר המקסים הזה, הוא אמר, אני מקבל את פני ידידיי היהודים, וגם נציגים של דתות אחרות. אז הוא הבליט את הקשר המיוחד עם העם היהודי, וזה היה מאוד חשוב לו. עכשיו, לאחרונה כמובן, היו חילוקי דעות ובעיות איתו, לגבי איך הוא ראה את המלחמה ותגובתנו להתקפה האיומה של חמאס, באוקטובר השביעי אשתקד, ובמיוחד בגלל שהוא היה קשר אישי יומיומי עם הקומר, בעזה, ועם הקהילה הקטנה שם שלו, מה שקרה שם באופן יומי השפיע עליו רבות, והתבטא בהתאם, וזה לא כל כך נעם לאוזנינו. אבל אני לא חושב לרגע אחד שזה פגע בתחושתו שהוא ידיד אמת של העם היהודי.
אז הרשה לי לשמש סנגורו של פאולוס השני, הוא האפיפיור ויטלי הפולני. אני זוכר שידור שהוא היה יחד עם הרב ישראל לאו, הרב הראשי הקודם, ושניהם דיברו פולנית, וסיפר לו האפיפיור שבכפר ששם הוא היה כילד, הוא נהג לבוא כל או רוב בהרבה מהשבתות לארוחת שבת צהריים במשפחה יהודית. הוא הכיר את המנגינות, ובפוקשו את הרב ישראל לאו, הוא שאל אותו ביידיש, קדיש זוקסטה? ואני רוצה פה לומר לך, שאני נזכר במילים האלה ביידיש, הוא נשאר בעיניי כאפיפיור, בעיניי, הקרוב ביותר שהכיר והריח את תבשילי היהודים.
עכשיו, אני לא רוצה לפקוע בזיכרונך, וכבודו במקום המונח. אבל אני יכול להגיד לך, שעל אף הזיכרונות הילדות של הילדות לפיפיור, לא היה לו קשר כמבוגר עד שהוא חזר, עד שהוא הגיע לרומא. ובניגוד, פרנסיסקוס היה לו קשר, אם לא יומיומי, לפחות חודשי, עם הקהילה היהודית בבואנוס איירס.
זאת, אם נחזור רגע לפרנסיסקוס, זאת אומרת, אני אבטא את זה בדרכי ואתה יכול להתחבר או לא, מדינת ישראל לא ראתה את זה בעין יפה, שהאפיפיור היה בקשר יומיומי עם נציגו בעזה ושמע את מה ששמע והביע את בצורה שהוא הביע. זו
בוודאי שהספר שלך נכון. מי זאת מדינת ישראל? זו תמיד שאלה, ולא תמיד הנציג שמונה על האחריויות בדברים, הוא תמיד מבין את הכל, ותמיד מקבל את אינפורמציה בצורה הראויה ביותר.
ועל כן הוא קיבל כביכול עונש במרכאות כפולות ומכופלות, בזה שנציג רצמי של ישראל להוציא את השגריר ישראל בוותיקן, לא השתתף בהלווייתו.
לדעתי לבושתנו וחרפתנו.
גם לדעתי ולדעת רבים, אבל נעבור רגע לעידן החדש. ופה תרשה לי לצטט את דוקטור קרמה בן יוחנן, שהיא מומחית ליחסי כנסייה יהדות. והיא כותבת כך, מעט ידוע על יחסו לישראל וליהדות ולדיאלוג הבין דתי של האפיפיור החדש, שהפך השבוע מקרדינל אמריקאי לאפיפיור של כלל הקתולים. אך דבר אחד ברור, הוא נכנס לתפקידו בתקופת שפל ביחסים שהגיע לסיעה במהלך המלחמה וכהונת קודמו פרנסיסקוס. המתיחות היא נוכחית, היא ביטוי לזרמי עומק, שינויים גלובליים שהשפיעו על הכנסייה והעם היהודי, והזנחה של יחסים שנתפסו כלא רלוונטיים. עד כה איננו יודעים דבר על יחסו של לאו ה-14 לדיאלוג בין הדתות, ועל יחסו ליהדות וליהודים בפרט. הדיאלוג היהודי-נוצרי מתוח בימים האלה עד קצה, וידרש מאמץ גדול מכל הצדגים הנוגעים בדבר על מנת לשקמו. מה תגובתך, או איך אתה מתחבר לנקודות שהצגתי של דוקטור קרמה בן יוחנן?
אני מכיר את קרמה, מכיר ומוכיר אותה. אשתה מיוחדת ומומחית ראויה, אבל אני חושב פה היא ממש מגזימה. וכמובן הדברים המהותיים היא כתבה לפני טקס ההכתרה של האפיפיור לאו ה-14, שבו הוא נתן כתר מיוחד להדגשת הדיאלוג עם היהדות ועם היהודים על חשיבות, והוא ציטט מנוסטריטטה, וגם נפגעתי מנציגים, גם מארצות הברית וגם ישראל, ואמר בדיוק אותם הדברים. יש לנו סיבה מאוד טובה לכבוד לטוב ולצפות למחויבות להמשיך בדרך קודמיו על ידי האפיפיור הזה.
אז אתה מאמין שקיים דיאלוג יהודי-קתולי תוסס?
בוודאי, בוודאי קיימת ותוססת. למעשה, אנחנו רואים עצם הנוכחות של נציגים מהעולם היהודי שם, כולל הרב הראשי של רומא, נציג הרבות הראשית, נציגים מהזרמים השונים. אז זה באמת הוכחה שהדיאלוג הזה הוא חי וקיים. וגם הפעילות הענפה, גם של אותו איצ'קיק, ה-International Jewish Committee שהזכרתי, וגם של הוועדה של הרבנות הראשית. ובמיוחד עכשיו עם הפיפיו חדש, הכל יתחדש, אני חושב, במרד חדש.
מה ציפיותיך האישיות מהפיפיור? מה אתה חושב? מה היית רוצה שיעשה?
אני חושב שהפיפיור הזה כבר מוכר כאדם שקול ולא כמהפכן. אני לא חושב שאנחנו יכולים, שזה ריאלי לצפות לשום דבר נועל מצידו. אני חושב לא באף תחום, חברתי וגם פוליטי וגם ביחס להיות היהודים. אני מצפה שהוא ימשיך את דרכו של קודמיו, יחזק את הדיאלוג, ויהיה קשוב למעיינינו וגם לרגעויותינו, אפילו יותר מקודמו.
אז לדעתך הוא ינהיג כנסייה שמרנית או מתקדמת?
אני חושב שגם הניתוחים בכלי התקשורת לגבי קודמו לא היו במקום. פרנציסקוס לא היה שום ליברל. הוא היה איש של קשרים אישיים, והקשר אישי הכי חשוב. וגם למי שהוא ראה כקרופים, הוא ידע איך להתנהג בחסד וברחמים. וכך הוא היה לדוגמה בכל הנושא שקשור לגייז, להומוסקסואלים. אז התקשורת עשה לדוגמה, בסוף הרצאה שהוא נתן במטוס, כאשר הוא חזר מאחד מביקוריו הבינלאומיים, המילים שהוא אמר, מי אני לספוט. אבל זה היה אחרי שהוא כבר נתן הרצאה לאנשי הסגל של המדיה שם, על למה הכנסייה אף פעם לא תכיר בהומוסקסואלית כגישה מינית לגיטימית. עכשיו, את זה לא כיסו, פשוט כי זה לא היה הולם לידי הפיק שהתפיסה כבר המקובעת של אנשי התקשורת. פרנסיסקוס לא היה ליברל, הוא היה שמרן נאור, נאור בגישה שלו כלפי כל בני אדם, וגם לגבי מאמינים מדתות אחרות, וגם לאנשים שמבחינת אורח החיים שלהם הוא לא תמך בזה. אני חושב שהגישה הזאת בכלל, גם כי הגישה של פיפיור לאו ה-14, אבל הוא יהיה הרבה יותר זהיר. זה אדם שהיה אחראי על המערכת של הנזירים האוגסטינים, ולמעשה מישהו שהיה לו הרבה יותר ניסיון באדמיניסטרציה, היה גם אחראי של המזכירות למינוי בישופים. אני חושב שאנחנו נראה מה שנקרא a steady hand, יד בעצם אמין, וינהל את הדברים, אני חושב, יותר בהצלחה מאשר קודמו.
יחד עם זו, אסור לשכוח שקודמו התחיל בקידום נשים בכנסייה. ישנם שלושה או ארבעה בוותיקן שבמשרות מסוימות.
כן, תראה, מה זה קידום נשים? אכן, הוא נתן לנשים תפקידים, אבל לא תפקידים שהיו בעלי משמעות דתית. דברים מינורים שאני חושב שכל פיפיור, הפיפיור היה עושה את זה, כי הם צריכים לענות על הציפיות של נשים, אבל הם מוגבלים על ידי התפיסות, העמדות התיאולוגיות. ואני לא חושב שזה שונה לפיפיור הקודם ולא לפיפיור הנוכחי.
נבוא רגע לערכי דת. האם ערכים כמו חסד, אמת וערבות הדדית הם ערכים עליונים המקדמים אמונה דתית?
אני הייתי אומר שאם האדם לא מקדם את הערכים האלה, אז אין לו אמונה דתית אמיתית. לכן הדברים לא יכולים להיות בסתירה, הם חייבים להיות בשילוב אחד.
הרב דוקטור רוזן, אני נמנע מלשאול אותך איך אתה מקשר את תשובתך הנכונה לחיינו כרגע בעולם האורתודוקסי.
את חטאינו אתה מזכיר היום. אני חושב שיש לנו עוד כברת דרך להצדיק את את אמונתו של הקדוש ברוך הוא בנו.
אני, היות והתוכנית שלנו היא לא תוכנית פוליטית וגם לא רכילותית, דברים כאלה, אני לא אמשיך בדבר הזה. אני חושב שהרבה מאוד מאוכלוסיית מדינת ישראל חושבים כמוך וכמונו, חלקם מביאים את זה בריש גלי וחלקם מפנימים את זה פנימה. האם אנחנו יכולים לדבר על אמת דתית אחת המקובלת על רוב דתות העולם?
השאלה היא מורכבת, כי כל מילה זקוקה להגדרה. מה שאפשר לומר, שכל הדתות העולם מבטאים שאיפה לקשר עם הטרנסנדנטי, עם ההיכרות שיש משהו מעבר לחומר ולעולם הגשמי, וצעיפה להתחבר אליו כדי לשפר את התוכן הערכי, הרוחני והמוסרי של האדם. זה אני חושב נכון לכל הדתות.
דהיינו, כל הדתות חייבות להסתמך ולבצע בשטח, בפועל מה שאנחנו קובעים, ערכי חסד ואמת וערבות הדדית.
כל דת יגיד תגיד שהיא שואפת לכך.
אז האם דת מביאה ברכה לאדם או לעולם?
אני זוכר שהייתי פעם בביקור בארצות הברית, ושאלו לאיש תקשורת שם בטלוויזיה שאלה דומה. הוא אמר שדת זה כמו דבר שממריץ דברים. הוא השתמש עם המילה accelerant, משהו שממריץ.
מאיץ, מאיץ.
מאיץ. הוא אמר שאם יש לך נטייה להיות טוב, אז הדת תחזק אותך בצורה מתאימה, וגם תקדם אותך. ואם יש לך שאיפה להיות רע, הדת תעשה אותו דבר. עכשיו אני חושב שהוא ביטא מה שחזל אמרו, שהתורה יכול להיות גם סם החיים או סם המוות. זה מדהים שאמרו את זה לפני 2,000 שנה. היכרות שדת יכולה להיות כוח אדירה לשיפור החברה ולטובת האנושות, והכרה שיכול להיות כלי משחית ושל הרס בידיים הלא נכונות.
אז במאה ה-21, הדת מאחדת או מפלגת את העולם?
אם נסתכל בעולם כולו, הייתי אומר שזה ברור שהיא מאחדת. 85% לפי מרכז פיו, שעושה מחקרים בינלאומיים, מגדירים את עצמם כמחוברים לדת כלשהי. אבל אם אתה מדבר על הכיסוי של הדת בתקשורת, שמטבע הדברים יחסה את הדברים האיומים ביותר, ברור שהכיסוי התקשורתי מבליט את הדברים השליליים.
נבוא רגע חזרה למסמך נוסטר אטרטה בשנת 1965, ושאל אותך ביותך אחד מה
חברי הוועדה המצומצמת בדיאלוג בין היהודים, בין היהדות לכנסייה. ואני אחזיר אותך להצהרות שנתנו בזמנו, בזמנו גדולי הרבנים בעולם. ואני אתחיל עם הרב אשל, שהוא היה רב ליברלי הוגי דעות. הוא אומר, אני מתנגד לדיאלוג תיאולוג, דתי תיאולוגי. אם יציעו לי להתנצר בסוגריים מיסיון או ללכת לאושוויץ, אלך לאושוויץ בכל יום. המרת דת היא שהשמדה. החייבים ליצור הבנה עם הכנסייה משום הסכנות המשותפות בהם. אף דת היא אינה אי דתי. כולם משפיעים אחת על רעותה. הדתות מושפעות מדעותיהם של אחת מהשנייה.
לא,
כן. שאלתי הוא, הוא התנגד לדיאלוג דתי-תיאולוגי. הוא פחד...
לא, רק הציטוט צריכים לשים אותו בקונטקסט. התנגד לדיאלוג תיאולוגי, אם הכנסייה עדיין דוגלת באחריות וניסיון להמרת דת של יהודים.
זאת אומרת, אתה רואה קשר בין הנקודה הראשונה שבהם הוא מתנגד, והוא, כן. הוא מתנגד משום שהוא מפחד מהמיסיון.
כן, הוא מפחד מהמניעים, וגם זה היה גישה גם פחות או יותר של הרב סולובייצ'יק, אבל השן היה מוכן לקבל את השינוי בנוסרי תאטה, הוכחה על הכך, שהכנסייה עכשיו בקו אחר, ועל בסיס הזה לקיים איתם דיאלוג תיאולוגי.
אני אצטט רק את הרב פיינשטיין, שהיה גדול הפוסקים החרדים בארצות הברית, שרואים כמה שהוא טעה. הוא אמר, יש איסור חמור לדיאלוג עם הכנסייה, זו עבודה זרה, כי מטרת הדיאלוג היא להעביר יהודים על דתם. אנחנו רואים שדעתו לא, 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 לא מתחברת למציאות.
היום.
כן.
אבל עד בזמנו, לפני נוצרי תאטה, זה היה נכון.
ואם הזכרת את הרב סולובייצ'יק ב-1964, הוא גם התנגד לדיאלוג.
אבל עוד פעם, זה 64. זה הכל לפני 95.
והיה עוד אחד שאני מעוניין להעלות את שמו, זה הרב יחיאל אקשטיין, שהיה מייסד הקרן לידידות יהודית-נוצרית. אתה הכרת אותו?
בטח, אנחנו היינו בישיבה באותו זמן. אני הייתי בישיבת מיר, והוא היה בישיבת קרן ביבנה.
הוא דווקא היה בעד זה, הוא טען של הבשורה הנוצרית, תפקיד חשוב לכל באי עולם.
אז הרב אקשטיין זה דמות אחרת לגמרי מאלה שהזכרתם מקודם, וגם מרקע שונה. אז הדבר הזה מה שמכריח, שהחוויות האישיות והקונטקסט שאתה חי ואתה עובד בה, משפיע רבות. רוב האנשים האחרים שהזכרת, פשוט לא הייתה להם היכרות אישית עם העולם הקתולי, כפי שהוא התפתח אחרי כינוס הוותיקן השני.
לא רק שלא הייתה להם היכרות אישית, הם הביעו פחד מסוים.
לא, פחד מהדיאלוג התיאולוגי.
מהדיאלוג התיאולוגי, כן.
הרב סולובייצ'יק היה בעד שיתוף פעולה חברתי, וכל הנושאים של ענייני דיומה ודברים כאלה. הוא פשוט חשש שלפני שהכנסייה כבר... כבר הביאה הערכה לזהות היהודית העצמאית וכבר חזרה בה מכל הפעילות לנצר יהודים, שאז, עד שהיא לא עצתה את זה, אם באמת הדיאלוג התיאולוגי היה במקום או לא.
ולפני סיום אשאל אותך שתי שאלות. הראשונה, באופן אישי אתה מקווה שהאפיפיור לואי ה-14 יקדם יחסים כנסייה יהדות לאן? לאיזה כיוון? מה צריך לקרוא?
שאלה מצוינת. אני חושב שלגבי העבר אין הרבה עוד שאפשר לצפות אליו. אני חושב שהקעת האנטישמיות כחטא, המחויבות שלו גם לקידום הדיאלוג הבין דתי עם העולם היהודי, הכבוד למדינת ישראל שכבר תושה אפיפיורים ביקרו בארץ וקידו את הנבחרים שלה, גם הפוליטיים והדתיים. אני חושב שדברים האלה הם כבר הישגים של העבר. עכשיו אנחנו צריכים כבר להשכיל את דרכנו מה אנחנו יכולים לעשות ביחד בשביל העולם? אנחנו צריכים, עכשיו התחלנו בזה, לאחרונה הוצאנו הצהרה של הוועדה של הרבנות הראשית ישראל, יחד עם הוותיקן ועם איגון מוסלמי מאוד חשוב שמבוסס באבו דאבי, איפה שם אני מכהן כיועץ לבית משפחת אברהם, על עניין של גישה דתית לכל הנושא של בינה מלאכותית. עניין של העולם מצפה מהעולם הדתי לתת הכוונות מוסריות מסוימות. היא לא תמיד תקשיב להם, אבל היא רוצה אותם. היא רוצה אותם בתחום מדע וחברה, ואנחנו צריכים לעבוד ביחד עבור האנושות כולה. בנושא של המאבק לאקלים,
עוד רגע. במה הבינה המלאכותית עלולה להביא נזק ל, 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 למאמינים?
גם לולה להביא לנזק לאנושות כולה.
לאנושות כולה, במה?
בעניין של אם אין מגבלות ראויות לעניין למה שאפשר לפתח, אפשר לעשות כל מיני דרכים של נזק.
אתה מדבר פיתוח
של עיבוד שאנחנו כבר רואים בשטח.
כן.
ושל אפילו גם לפגוע בחלשים, לאנשים שאין להם, לפתח כלים שיכולים להזיק אנשים, גם בתחום של נשק עולמי, וגם בעניין של יצירות למיניהם, גם סך הכל השאלה, מה זה אדם ומה זה, איפה המעמד של
השכלול
הרובוטי, וכל הדברים כאלה, מעלים שאלה לגבי ערך האדם, חיי האדם, כבוד האדם, כל השאלות האלה צריכים ללבן.
האם יש פחד שהבינה המלאכותית גם תיצור ולד חדש?
בוודאי שיש, לא חשש שזה ייצור, אבל מה יהיה מעמדו? איך אנחנו נתייחס אליו? ומה זה בעצם האדם? מה זה בן אדם לפי תפיסה של הדתות? מהו ערך של האדם? השאלות האלה לא, אין ליבון מספיק לכל הנושאים האלה כדי להשכיל את דרכנו בכל עניין של קידום החברה המודרנית.
לאדם יש בעצם צלם אל. נעשה אדם בצלמנו ובדמותנו. אחרי זה לא יכול לקרוא עם הבינה מלאכותית.
אז אתה מעלה הרבה שאלות, גם בראש ובראשונה, מה זה ההגדרה של צלם?
אני אגיד לך מה ההגדרה של צלם. ההגדרה של צלם, ההגדרה של צלם זה השכל.
אז זו גישה אחת, ולמעשה אולי הגישה החשובה ביותר, זה עניין של היכולת להבין ולהבדיל בין טוב לרע. עניין של הבחירה המוסרית. כאשר אתה מפתח לדוגמה את המכשיר ברכב, זו הדוגמה המפורסמת, שהיא צריכה להחליט אם היא ממשיכה בדרכה לדרוץ אחד, או היא פונה הצידה לדרוץ יותר אנשים, ומה המצב הזה, פה יש לך החלטה מוסרית שבינה מלוכתית לא יכול להחליט עליה בסופו של דבר, בצורה כראויה. יש שאלות מוסריות ערכיות שצריכים לכוון אותו, לעשות, לעזור עד כמה שניתן להחלטות נכונות.
דהיינו שאדם ידע להבדיל בין טוב בין טוב לרע.
כן.
וזה פה, וגם בין, ואתה חושב שיהיה, לא, אני אשאל שאלה אחרת. האם הכנסייה מנסה לחבר גם בין היהדות לאסלאם?
אפשר לומר כן. למעשה, יש פה כמה שאלות. אחר כל, זה אינטרס קיומי מצד העם היהודי לפתח הדיאלוג עם האסלאם. זה אינטרס קיומי למדינת ישראל, זה קיומי לקהילות שונות למקומות שונים. אנחנו נאבקים בהרבה אתגרים, אתגרים בעיקר פוליטיים, פחות תיאולוגיים, בניגוד לעולם הנוצרי. אבל זה אינטרס שלנו לעשות כן.
הכנסייה עוזרת?
לפעמים אנחנו יכולים לעשות את זה בילטרלי. לפעמים לא. לפעמים אנחנו זקוקים לצד השלישי כמתבר האמין, לחבר בינינו, וכאשר נצרח, הכנסייה מנסה לעשות כך בהרבה מקומות. בעצם, פרנציסקוס עושה קריירה עם שמעון פרס, כאשר הוא כינס אותנו, נציגים של שלושת הדתות מארץ הקודש, בגינת הוותיקן, לתפילה לשלום. לדעבוני, זה לא נעשה בדרך רחמה שאפשר לקדם תהליך פוליטי בעקבות המפגש הזה. אבל זה כן סימן רצון להביא ביחד את כל הצדדים.
אולי נוסיף גם את המשאלה הזאת, אולי יכול האפיפיור לואי ה-14 גם לקדם את הנושא הזה. קצת יותר הבנה בינינו לבין האסלאם.
אולי, אבל קשה תפגוש אותו, כי קרא לה לאו, לא לואי.
לאו, טוב, אנחנו, אני עד אז... אתקן את עצמי.
Okay.
ולפני סיום, הרב דוקטור דוד רוזן, מה היית רוצה שהמאזינים יזכרו משיחתנו הערב?
אני מקווה שיבינו שהתרחשה, במיוחד עם היחס של העולם הנוצרי, בפרט העולם הקתולי כלפי העם היהודי ומדינת ישראל, בתוכו, מהפכה מדהימה. אם נזכיר כאשר הרצל, בנימין זאב הרצל, ניסה למצוא תמיכה על ידי מנהיגי אירופה בסוף המאה האחרון.
הוא נזרק מכל המדרגות.
כן, או, כן, לפעמים, לפעמים לא, אבל שנה לפני מותו, בהתחלת המאה ה-20, הוא נפגש עם האפיפיור דאז, האפיפיור פיוס העשירי.
נכון.
וביקש תמיכתו וניסה לשכנע אותו שמדינת ישראל יהיה גורם שיחזק ויגן על מקומות הקדושים של הנצרות. הוא מזכיר ביום עניו שהאפיפיור אמר לו, אני לא יכול להכיר בכם כי אתם לא הכרתם באדוננו.
נכון.
אני לא יכול למנוע מהיהודים לחזור לפלסטינה, אבל אם תעשו כך, אנשי הקבורה שלנו יהיו מוכנים עם מים קדושים להטביל את כולכם. אם אנחנו זוכרים את זה, זוכרים שקצת יותר מחצי מאה הלכנו למצב שממש הפך את הקערה על פיה, ובעוד כמה שנים אחר כך יש אפיפיור שביקר בבית הכנסת ברומא והגדיר את היהודים כאחים האהובים הנאמנים של הכנסייה, של הברית שלא הופרה ולא תופר, ויבינו שמהפכה עצומה התרחשה, ואנחנו בעצם המרוויחים הגדולים ממנו היום, שאין דבר בדמותה בהיסטוריה של האנושות כולה.
טוב, עם הדברים האופטימיים האלה, אומר לך, תודה לרב דוקטור דוד רוזן על שיחתנו המרתקת והמאתגרת, עם יחולי הצלחה ליחסי יהודים נוצרים בעידן הכנסייה החדש. תודה רבה לך לרב דוד רוזן.
תודה לך, כל טוב.
מאזינות ומאזינים, נאחל התקדמות ביחסי כנסייה יהדות למען השלום ושלא יתמהמה יותר מדי. תודה לאבנר טכנאי השידור, ולפני סיום נשמע את הפיוט אנה בכוח המושר על ידי אדם. ערב טוב מבן שפט, תחקיר עורך ומגיש, שלום שלום ויש שלום גם בין הכנסייה ליהדים.
ברכם תרם רחמת צדקתך תמיד גם לחסיד קדוש חסיד קדוש ברוב טובך נעל על עדיך הכי תגאה לעמך פני זוכה קדושתך שבתנו קבל ושמע צעקתך שבתנו כבר ושמע
אתה יכול להקליט רק את הליין הזה בבקשה?
בטח. יש לנו את זה? יש טמפו.
אז תקשיבי כי עכשיו אני מספר בכל איך הילד הקטן שהשיחק בחול הפך חולשה למציאות ואת ידעת הכל וזה מפחיד אותי לחשוב שאת רוצה מקום
אוכל תסביר שכבר תקופה את לא אמרתי מה את רוצה חולה עלייך ואת התרופה לא מצאתי בשום מפה לא יש לך הרדה מעובדות ואני מדחיק רגשות רבים תמיד בלילות
סליחה
סליחה אני לא מה שאת צריכה ביני לבין החשיכה עוד מתנהל רומן עדיין את לא אשמה סליחה אבל מכאן את ממשיכה ביני לבין החשיכה עוד מתנהל רומן עדיין
ססון עזוב אותנו מהעצוב הזה תן לי איזה פא פא רא פא רא פאם
pa pa la pa la pam 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 pa pa la pa la pam
עד שתרצי לדבר
ביג ביג סטרס איזה פאניקה בייבי את עושה מלא פה לסמנטיקה לא נותרתי כאן את אנטרטיקה אין אשן בלי אשע ולי אשע שן בלי להיות צ'אנס עוד שוט אותם אנחנו לא מסתיק יש אותם לא זה לא סוד לא סכם לא סתם אם את לא חוזרת אני לא קיים
מרגיש את זה?
כן, אבל תחזיר את ה...
פא פא רא פא רא פאם פא פא רא פא רא פאם 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 פא פא רא פא רא פאם
pa pa ra pa ra pa
slicha